כנראה שכתוב על זה, צריך לחפש באמת מה, איך מסבירים את זה. טוב, נתחיל את הפרשה. וישלח יעקב, זה צריך עיון. כן, צריך עיון במשמעות הפשוטה, צריך לעיין ולראות מה כותבים בנושא הזה. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. יש פה הקדמה לפרשה, הקדמה של הרמב"ן. הרמב"ן אומר ככה, נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקדוש ברוך הוא את עבדו, וגאלו מיד חזק ממנו. כלומר, לימוד חשוב אחד יש בפרשה הזאת, שזה שאנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא הציל את עבדו את יעקב, וגאל אותו מיד, מיד עשיו שהיה חזק ממנו. כמו שאנחנו אומרים כל בתפילת ערבית, כפדה השם את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. עכשיו, וישלח מלאך ויצילהו, וללמדנו עוד, יש עוד לימוד שהוא מאוד מאוד חשוב לדעת, שהוא לא בטח בצדקתו. יעקב אבינו עצמו לא בטח בצדקתו, שהנה אני צדיק, ולכן אני לא צריך לעשות השתדלות, אלא לא בטח בצדקתו, והשתדל בהצלה בכל יכולתו. את כל היכולת, מה שהוא היה יכול לעשות, הוא ניסה. דורון, מלחמה, יכול להיות שתפילה גם נכנסת בתור השתדלות. יש כזאת שיטה. רש"י למשל אומר על אחד משלושת השבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל בכתובות קוף י"א, אז רש"י אומר שם שלא ידחקו את הקץ בתפילה יותר מדי. זאת אומרת שלא ינסו לעשות פעולות של תפילה לקרב את הגאולה בכוח. בכוח תפילה. זאת אומרת שיש דבר כזה שאדם מתפלל ואיך קוראים לזה? לקרוע את הריקים. ולפעמים הוא מתפלל דבר שהוא לא טוב. הוא עדיין לא הזמן. ולכן צריך להיזהר מדבר כזה. יכול להיות שתפילה גם נחשבת כהשתדלות פה במובן הזה. והוא השתדל בהצלה בכל יכולתו, שולח דורונות והכל, והוא לא בטח בצדקתו. השאלה היא, זה אני מסתפק, מה הכוונה לא בטח בצדקתו? יכול להיות שהרמב"ן מדגיש דווקא את המילה בצדקתו, לא בהבטחה. זאת אומרת, הוא הרי קיבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא שמרתיך בכל אשר תלך. נכון? והשיבתיך אל האדמה הזאת. אז הוא לא בוטח בהבטחה, אלא עושה השתדלות. זה יכול להיות שלא. הוא לא בוטח בצדקתו. אבל אם ככה, לפי מה שאני רוצה לומר, שיש הבטחה ויש צדקה, ובהבטחה הוא כן בוטח. אבל אם הקדוש ברוך הוא הבטיח משהו, והוא לא מאמין, הוא לא בוטח בהבטחה, מה זה הבטחה? משהו שאתה יכול לבטוח בו, נכון? זה אותו שורש, בצד חטא. או, שמה יגרום החטא. עכשיו, זה נקרא לא בטח, זה צדקתו. האמת היא שהנציב מוולוז'ין... נכון, הוא צריך להיות זכאי, ראוי לקבל את ההבטחה, כי זה נבואה שנאמרה לא עצמו. הנבואה שנאמרה לא עצמו יכולה להשתנות ברגע שהוא יחטא. אבל נבואה לכלל לא מתבטלת, ואותו דבר גם נבואה שנאמרת, נבואה לטובה לכלל לא מתבטלת, ואותו דבר גם נבואה שנאמרה על ידי נביא אחר. זאת אומרת, ראובן אמר לשמעון שהוא קיבל בנבואה שיהיה טוב לשמעון, זה לא מתבטל. כי אם ככה אין לנו בעצם אפשרות לבדוק נביא. אז כשהנביא נאמר לו לגבי עצמו, אז יש אפשרות שזה יתבטל לרע. בכל אופן, אבל הנציב בעמק דבר פה מפרש, שלמה באמת, וישלח יעקב מלאכים, למה הוא בכלל מנסה להתקשר עם עשיו, לדבר איתו, להתפייס איתו? אוקיי, מה הייתה ההבטחה? ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת. אתה תחזור לארץ ישראל. פה, כשיעקב חוזר לארץ ישראל, הוא עדיין לא נכנס לארץ ישראל, אבל הוא כבר חוזר לארץ ישראל, בעצם ההבטחה קוימה. פה יכול להיות שהוא ימות, הילדים שלו יישארו, ישאירו, והיה המחנה הנשאר לפליטה, אבל זה לא מוכרח שהוא יישאר עכשיו בחיים. הוא לא קיבל הבטחה לחיי נצח, בסופו של דבר יעקב אבינו נפטר. רק מה ההבטחה הייתה? והשיבותיך אל האדמה הזאת. הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר, הכל עד מתי? עד השבה אל הארץ. חזרת לארץ, נגמרה, הבטחה, הבטחה קוימה. ולכן פה הוא מתחיל לחשוש ולפחד מה יהיה, והוא מנסה להתפייס עם עשיו, ונסות להסתדר איתו, לשלוח מלאכים, לראות. פה מתחיל, ויכול להיות. נכון, אבל הוא עומד להיכנס לארץ, ולכן הוא לחוץ מעשיו. לכן הוא בעצם מנסה, כל המהלך הזה נעשה לא בהתחלה, רק שהוא ממש הולך להיכנס לארץ. לא. נכון? ויעבר את אשר לו, שהוא עובר את הנחל, כשנכנס לארץ ישראל. ואז הוא פוחד מה יהיה, הרי את ההבטחה כבר קוימה, ולכן נראה לי שגם כן הרמב"ן אומר שהוא לא בטח בצדקתו. הוא היה יכול עכשיו לטוח בצדקתו, לא בהבטחה, ההבטחה כבר קוימה, אבל בצדקתו הוא יכול לטוח שלא יאונה לצדיק כל אבן, שלא יהיה דברים רעים לצדיק, שכי לא את גורל הצדיקים, על כן לא ישלחו הצדיקים בעוולת ידיהם, לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, אז זה לא בטח בצדקתו, והוא השתדל בהצלה בכל יכולתו. הוא עשה את כל ההשתדלות שלו. יש במדרש, הספרי אומר, וזה מובא הרבה בספרים, וברכתיך בכל אשר תעשה. הקדוש ברוך הוא נותן ברכה לבן אדם, וברכתיך בכל אשר תעשה. אתה תעשה, ואתה תראה ברכה במה שאתה עושה. האמת היא שזה נושא שהוא מאוד מאוד מורכב, אני מדבר גם בספרים, בסדרי המוסר, שמדברים על הנושא הזה של ביטחון, מה ההגדרה של ביטחון? האם ביטחון זה באמת כולל גם פסיביות של חוק או פעולה, או לא? יש מהמפרשים, יש מהספרים שרוצים לטעון, שיש, בן אדם יכול לבוא ולומר, כמו יש את הסיפור הידוע עם האלשיך הקדוש, שהיה בן אדם שאמר, אני לא יוצא לעבוד, אני בוצח בקדוש ברוך הוא, שהוא איתם פרנסה, נראה לי שזה הולך עם הדור. היה פעם מישהו הלך ביער, ראה צון ביער, ופתאום הוא רואה דוב בתוך מערה, שעיזים נכנסות לו, והוא אוכל. איך המשמיים? כלומר, מי שמאכיל את הדוב, יאכיל גם אותי. וישב בבית, לא רוצה כלום. ואז באמת זה יצא, קרה נס, והגיע לו הפרנסה שלו. טוב, יש שיטה שבאה ואומרת, שכן, אם אדם יפתח בקדוש ברוך הוא, לא משנה מה הוא יעשה, מה הוא לא יעשה, הוא יכול לא לעשות כלום. וגם כן תבוא הפרנסה, הוא יקבל מה שהוא צריך. לעומת זאת, פה הרמב"ן אומר שאנחנו לומדים, נכתבה הפרשה הזאת להודיע שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכולתו. אדם צריך כן להשתדל, ובכל יכולתו, כל היכולת שיש לו. בעצם איך? אז נכון, אם לא מגיע לו שישמר, לא תעזור השמירה. ואם מגיע לו שישמר, אז גם אם הוא לא ישמור על עצמו, הוא ישמר. יש הגדרה מאוד יפה. לא, נכון. לא, אז בעצם השאלה היא, מה רשת בן אדם לשמור על עצמו? הגמרא אומרת, לעולם אל יכניס אדם עצמו למקום סכנה. למה? כי אז דנים אותו. מה זה? מגיע לו? לא מגיע לו. גם כן, טוב, שם אתה יכול להגיד, מנקי לו מתחויותיו דווקא. אבל ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כל ההלכות האלה, מה? בן אדם צריך למות, הוא ימות בכל מקרה, הוא לא צריך למות. אז יקפוץ מראש הגג, זה עבור שם המסעית עם עברונים. מה, אין מה לעשות, לא ילך לו, יש כאלה. מנסים למות, לא הולך להם, לא יעזור להם כלום. נגזר עליו לחיות. למעשה יש הגדרה מאוד יפה בחזון איש. החזון איש באשמתות לבבא בתרא מדבר על עין הרע. אז בגמרא שם, הוא בא לדון על, הוא מביא רשימה של עשרות מקומות בגמרא, שאנחנו רואים שעין הרע היא זיקה. הוא בא לדון, מה זה העין הרע הזה? אז הוא אומר, עין הרע זה כוח בטבע, ויש כוחות גלויים בטבע שאנחנו מכירים אותם, רואים אותם, יש כוחות בטבע שהם כוחות מסתרים. אבל זה כוח מסתר שנובע מיכולת, מכוח העין, כוח המחשבה של האדם, שכשאדם מתפעל ממשהו, הוא יכול לגרום נזק לדבר, וכמובן, ככל שהאדם גדול יותר, אז הנזק שהוא יכול לגרום הוא יותר גדול. הכוח הראייה שלו יותר מרוכז, יותר חזק. בכל אופן, אבל הוא בא ואומר שם ש... צריך להבין שעין הרע גם כן תלויה בדבר אחר. בן אדם שנגזר עליו שהוא יחיה, גם אם מישהו ישים בו עין הרע, הוא ימשיך לחיות. אם לא נגזר על הבן אדם נזק, לא יעזור עין הרע להזיק לו. הוא אומר, אבל כאשר נגזר על אדם נזק, הנזק יכול להיגרם על ידי תאונת דרכים, על ידי עין הרע, ועל ידי כל מיני דברים. זה אחד הדברים שפועלים בבריאה, אחד הכוחות, אבל לזה צריך גזרה משמיים. בסוף הוא אומר שמשפט קצר, אבל המשפט הזה הוא יסוד גדול. זאת אומרת, יש למעשה שלושה סוגי דינים, שלושה סוגי אנשים. יש אדם שנגזר עליו שהוא יחיה. והאדם הזה לא יעזור כלום. הוא יחיה, הוא יעמוד באמצע הכביש והוא ימשיך לחיות. לא משנה מה הוא יעשה, הוא ימשיך לחיות. יש אדם שנגזר עליו למות. ואז לא יעזור כלום. הוא ימות, הוא יכול להישמר ולגור במחילות מתחת לקרקע. שיבוא נחש, יבוא משהו והוא יגמור. אין מה לעשות. מי שנגזר עליו למות. אבל יש מצב שהקדוש ברוך הוא משאיר את האדם ביד הטבע. ואז זה יהיה כפי ההתנהגות שלו. הוא יעשן, יביא על עצמו צרות. יתנהג בריא, יישאר בריא, יישמר בכביש, יחיה, לא יישמר. ואז בן אדם, הקדוש ברוך הוא אומר, עליו לא נפסק כלום. עליו נפסק, מה שהוא יעשה, הוא נמצא לדרך הטבע. אבל היות ובן אדם לא יכול לדעת מה בדיוק המצב שלו, הוא צריך לחשוב שאולי במצב הזה, ולכן באמת צריך להיזהר ולהישמר בכל יכולתו, מה שצריך שיהיה. למעשה במדרשים כתוב שיעקב אבינו פחד מעשיו, הוא פחד מהזכות של ישיבת ארץ ישראל שהייתה לעשיו יותר ממנו, ולמרות שעשיו כבר הלך להר צעיר, אבל לא ברור בעצם אם עשיו הלך עכשיו להר צעיר, נכון? כתוב שהוא שולח מלאכים לאיפה? אל עשיו אחיו, ארצה שעיר, שדה אדום, לשעיר. לעומת זאת, בהמשך הפסוק, בהמשך הפרשה כתוב שעשיו עזב את ארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. זאת אומרת שהוא הלך לארץ צעיר רק יותר מאוחר, אחרי הפגישה ביניהם. אז יש בבעלי התוספות, תראו שיפה, בעלי התוספות אומר שהוא, עשיו היה עדיין גר בארץ ישראל. אבל הנשים שלו היו גרות בשעיר. ולכן יעקב, כשהוא שולח מלאכים, אומר, אל תחפשו אותו בבית. הוא נמצא אצל אנשים, לכו לצעיר לחפש אותו. הוא גר בארץ ישראל, בפועל הוא אצל אנשים שלו בצעיר. לכן הוא אומר להם, תלכו לארץ השעיר, זה אדום, שם תמצאו אותו. זה בעלי התוספות. מה? כן. כן, לכן הוא שולח אותם לאיפה? ארץ השעיר, זה אדום. אומר התוספות, למה? הוא גר בארץ ישראל, בארץ כנען. לא, אצל אנשים שלו נמצא. טוב, בכל אופן, אז הוא פוחד, המדרש אומר שיעקב אבינו פוחד מזכות ארץ ישראל, שזה יש לעשיו, ואת הזכות של כיבוד אב ואם, ששתי הדברים האלה יש לעשיו. השפתי צדיק, מגדולי אדמו"רי פולין, השפתי צדיק מפיל, אומר שאתה רואה פה את הראייה של צדיק. האדם הישר, האדם השלם, יעקב אבינו, כן? שהוא היה הצדיק והשלם שבכולם. הוא בטוח שהוא נחות מעשיו. לעשיו יותר צדיק ממנו, לעשיו יש יותר זכויות ממנו. למה? כי יש לו כיבודה והם יותר ממנו, וישיבת ארץ ישראל יותר ממנו. רגע, אבל מה עם כל הדברים האחרים? מה עם כל העבירות שעשיו עשה? אומר, ההסתכלות של צדיק זה שהוא רואה את הטוב בכל אחד. הוא רואה את הטוב עד כדי כך שהוא בטוח שעשיו יותר צדיק ממנו. הוא פוחד. הוא פוחד מעשיו, למה? בגלל שלעשיו יש זכויות גדולות כל כך. בוא ניקח במבט שלנו, איך היה אנחנו היינו מסתכלים על זה. יש לזה שתי מצוות שהוא קיים שם, גם זה בשביל אינטרסים, גם זה בשביל כיתה עדפי וארץ ישראל, כי הוא רוצה. היינו כבר מלמדים חובה, כן? אבל יעקב אבינו מלמד זכות על המצוות שלו כל כך חזק, עד כדי שהוא פה, יש לו שתי זכויות של מצוות. נכון, זה בהחלט מצוות גדולות, אבל אתה רואה את ההסתכלות שהוא כל כך מסתכל על זה, כל כך מגדיל את המצוות שהוא רואה בו. טוב, אז הוא אומר, לא בטח בצדקתו, והשתדל בהצלה בכל יכולתו. ויש בה עוד רמז לדורות, הוא אומר הרמב"ן, כי כל אשר אירה לאבינו עם עשיו, אחיו, יאירה לנו תמיד עם בני עשיו. הוא אומר, בפרשה הזאת של עשיו, אתה יכול לדעת את כל ההיסטוריה, מה הולך להיות עם עשיו לאורך כל הדורות. וראוי לנו לאכול בדרכו של צדיק, שנזמין עצמנו לשלושת הדברים שהזמין הוא את עצמו, לתפילה ולדורון ולהסלם בדרך מלחמה. זאת אומרת, פעולה, בוא נגדיר את זה, תפילה, דורון והסלה בדרך מלחמה. באמת, תמיד עם ישראל ידע מה שמנסים לעשות זה תפילה, דבר ראשון, ודורון זה שוחד, ויש הרבה סיפורים. איך אומרים, אומרים בדרך צחות, אחריכן יצאו ברכוש גדול, ואיש עמד על אבותינו ולנו. יצאו קצת כסף ממצרים, זה יכול קצת לשחד. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מזה שיש להם ידיים, שהם לוקחים כסף. רגע שהם לוקחים שוחד, אז זה כבר עוזר להסתדר איתם. היה באמת סיפור פעם, נראה לי שמסופרים את זה על הבית הלוי, שהגיע אליו שופט, ואמר לו שאתם היהודים כולכם מושחתים. כל מתי שיש לי משפט עם יהודי, יהודי מגיע נותן שוחד לפני. אתם היהודים כל הזמן נותנים שוחד. אז הוא אומר, תראה, אנחנו רוצים שיהיה משפט יושר, משפט צדק. מה הבעיה? אתה נוצרי, מגיע לך יהודי, אתה כבר מסתכל עליו נחות. אז מה הייתה? הוא בא, נותן לך שוחד, והכסף מאזן, שכבר נהיה שווה בשווה, ואז יש משפט צדק. ככה אמר לו הבית הלוי. הוא לוקח את הכסף, מה זה קשור? היושר של השופטים זה עוד דבר, כן? ראיתי היום בחיי עולם של הסייטלר, הוא כותב שם על הרשעים. אז הוא כותב, אנחנו הרבה פעמים חושבים שרק הרשעים של פעם הם היו מושחתים. הוא אומר, בוא תראה של היום, הוא אומר, קח את השופטים. מצד אחד, כל מה שהם עושים זה לחפש את הצדק ואת היושר ואת ה... נכון? כל הדברים האלה. בואו, לעומת זאת, אם המשכורות שלהם רוצים לקצץ מהם אותם, מה קורה? מתחילים שביתה. אבל מה יהיה עם הצדק והיושר? וההפך, אם יתברר שבימים האלה מתגברים הפשיעות, הם יצמחו. תראו כמה הם חשובים. זאת אומרת, תראה את הצדקות שלהם, כן? בכל אופן, יש דווקא סיפורים יפים מאוד על הנושא של שוחד. יש אחד הספרים של ההיסטוריה, הירתי מחורתי של חיים שפירה, רב חיים שפירה. הוא קודם מתאר שם שבעיירה, כל פעם שהיה מגיע מושל חדש, כולם היו במתח. הוא לוקח או הוא לא לוקח. אם הוא לוקח, היו באים יגיע טוב. אם הוא לא לוקח, זה צרה צרורה. טוב, אומר, היו מחכים והפרנסים וראשי הקהל היו מכינים כזאת מתנה יפה, הולכים אליו לקראת ההכתרה, ככה, אחרי ההכתרה שלו בתור מושל, נותנים לו את המתנה. אם הוא לקח, הם חזרו, זה בסדר, הוא לוקח. ברוך השם, הייתה הרווחה. אם הוא לוקח, נסתדר איתו. היה פעם שהגיעו לרבי מסטנוב, דברי יואל, הגיעו אליו ואמרו לו שיש להם בעיה בעיר מסוימת בהונגריה. יש להם מושל שהוא אדם ישר. הוא לא מוכן לקחת שוחד, איך הסתדרו איתו? מה, מה, באמת לא לוקח שוחד? תראו לי תמונה שלו. טוב, הרבי מסתכל בתמונה, הוא אומר, אל תדאגו, תתנו לו, הוא ייקח. הוא עושה קולות שהוא לא רוצה, תתנו לו, הוא ייקח. טוב, הרבי אומר, מנסים, באים, נותנים שוחד, וזה עובר, הוא לוקח את זה. חברו לרבי, רוח הקודש, איזה מופת, הרבי אמר שהוא ייקח, הוא לקח. אמר, מה, אבל רוצים לדעת, מה הרבי רואה בתמונה? כאילו, מה, 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 רואים את זה בתווי הפנים? אמר להם, לא, הסתכלתי בתמונה לראות אם יש לו ידיים. אם יש לו ידיים, הוא ייקח, זה בסדר. יש, יש סיפור מאוד יפה עם רב חיים מבריסק, שמראה גם את החוכמה שלו. היה פעם מושל באותו אזור, גם כשלא היה בשום אופן לוקח שוחד. אז באו לרב חיים מבריסק, אמרו לו, מה, מה נעשה? הוא יהיה לבקר באותה עיר, מה נעשה? הוא לא לוקח, ואין מה לעשות. אמר להם רב חיים, כמה כסף הכנתם בשביל לתת לו? אז הם אומרים לו 10,000 רובל. הוא תנו לי את הכסף, אני אדע כשהוא ייקח ויהיה בסדר. תתבטל הגזרה, יהיה בסדר. טוב, רב חיים מבריסק הולך אליו, באמצע יום של תמוז, ככה חם, רותח, לובש את הפלט. למה זה פלט? זה המעיל הרוסי שעשוי ככה מתפרווה. כולו פרווה מבפנים, ככה חם, 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 מתאים לחורף הרוסי. הוא לובש את הפלט, ביום תמוז, רותח, והוא הולך לפגישה עם המושל. המושל רואה אותו, מקבל אותו בכבוד והכל, אבל הוא שואל אותו, כאילו, מה קרה לך עם המעיל? למה כזה מעיל באמצע יום קיץ? אמר, אל תשאל, היה לי חלום בלילה, שהיום הזה הולך להיות שלג, ואני מאמין בחלומות עד הסוף. ולכן אני לא מוכן להתפס ככה בשלג, בלי הפלט שלי, בלי המעיל שלי, לכן באתי עם המעיל. המושל ההוא אומר לו, מה, באמת נראה לך שירד שלג ביום כזה, תראה את השמש, מה מוכן להתערב איתך? על כמה? 10,000 רובל. אני מתערב איתך שהיום יהיה שלג. הוא אומר, בסדר, מוכן. הוא גם מוכן להתערב שלא יהיה היום שלג. בסדר. אז החליטו שבאמת ייפגשו מחר, ואז מי שיצטרך לשלם את הכסף. יום למחרת הוא מגיע, באמת יודע לו, אתה צודק והכל, נתן לו את הכסף, חזר לעיירה, אמר להם, אל תדאגו, הוא לקח את הכסף, הכל יהיה בסדר. זה, הסיפור מסתיים עם שתי מילים. זה נמצא בשימושה של תורה. הרב שך סיפר את הסיפור הזה. סיפור מסתיים בשתי מילים, וכך היה. אני לא יודע בדיוק מה קרה, אבל כך היה, זה הסתדר. באמת, זה לא מוזר איך זה עובד, מה, 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 מה הרעיון שעובד מאחורי הדברים? לא ברגע שבן אדם מקבל שוחד, הוא נמרח, הוא כבר לא... יש לי כוח מסוים. למעשה, אני חושב על זה עכשיו, יש מהלך של רב לייב חסמן על הפרשה שלנו, שנראה לי מסביר בהחלט את כל העניין הזה של שוחד. כל העניין של דורון אצל יעקב אבינו, ובאמת מה כל העניין של שוחד? רב לייב חסמן באור יעל אומר, מה הרעיון לשלוח מתנות לעשיו? מה הרווח? עשיו מגיע עכשיו מול יעקב. אם הוא תופס את יעקב, הוא רוצה הרי להרוג אותו. ברגע שהוא יהרוג אותו, הוא לוקח את כולם, כל העבדים שלו, כל השפחות, כל הנכסים שלו, הכל לוקח. אז מה הטיפשות לבוא, לקחת את המתנה ולהתפייס? אם הוא בא, אתה יודע, בוא נראה קצת, נסתדר וזה, בסדר. יעקב מגיע, אדם אחד עם הילדים שלו, לא נשמע שזה כל כך קשה לעשיו להרוג אותו, ולכן יעקב כל כך פוחד. שיבוא, שיתפוס אותו וזה, יהרוג אותו ויקח את הכל. אבל עשיו לא. עשיו מגיע, רואה את המתנות, והוא נמס. הוא נשבר. הוא מגיע, הוא כבר מתנשק איתו, מתכוון להתנשק, אבל הוא לא התכוון, לא בכל ליבו, כן בכל ליבו, אבל זה כבר שפה אחרת לגמרי, מהחרבות שהיה מדובר בהתחלה. זה כמו שפה של נשיקות. אמיתיות או לא, אבל זה נשיקות. ובוכים אחד על השני, מה קרה פה? אומר רב לייב חסמן ששפתי צדיק ידעון רצון. צדיקים יודעים לעורר את הרצון. ומה הכוונה? יעקב הוא צדיק. הוא יודע איך עובד היצר הרע. היצר הרע עובד על מזמן ביד ומיד. זה ככה היצר הרע עובד, זה כל הפסיכולוגיה שלו. רשעים הם ברשות ליבם. אין להם מצב שהם יכולים לשלוט על עצמם, להתאפק. למה? אם היו מתאפקים, כבר לא היו צדיקים, היו רשעים. הם תמיד היו עושים חשבון של 10 דקות קדימה, שעה קדימה, שנה קדימה, 20 שנה קדימה, עולם הבא. 100 שנה קדימה, 1,000 שנים קדימה. רק מה הבעיה של רשעים? הוא לא מסוגל לעשות חשבון של יותר עכשיו. הוא לא רוצה צ'קים תחויים, הוא רוצה מזומן. ולכן הוא לא מוכן להתפשר על שום דבר. זה הרעיון שעומד מאחורי הרשע. הבסיס של רשע זה הנקודה הזו. אני לא מתאפק. לא מה שצריך, אלא מה בא לי. ואם בא לי עכשיו, אני רוצה עכשיו, אז אני חייב לקבל עכשיו. אני לא מוכן להתאפק ולא מוכן לחכות, גם לא במחיר של להרוויח יותר. נכון? אני יודע שאם הוא יתאפק בנושאי כספים, הוא יחיה יותר טוב. כל מיני דברים. הרשע לא מסוגל להתאפק. הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מהעולם, לא רק מהעולם הבא, אלא גם מהעולם הזה, ובכל זאת אתה רואה שאנשים ממשיכים באותה הדרך והם מפסידים. נסעתי עכשיו בדרך פה לשיעור עם מונית. הנהג מונית מספר לי שהוא הלך לקנות בחנות. פה בעיר הלך לקנות, אולי אם אני אגיד את זה, ידעו על מי אני מדבר, אז עדיף לו להגיד את המוצר. קנייה של 40,000 שקל. הוא נכנס לחנות ובאמת סיכמו את כל הפרטים והכל, ועומדים לסגור את העסקה. ואז אותו אחד פתאום אומר, לא, אני רוצה את כל הכסף מזומן מראש. אנחנו כבר מכירים שנים, משפחות מכירות שנים, מה הלחץ שלך? תן לי פריזה, זה סכום גדול, אני לא יכול... לא, אני רוצה את הכל עכשיו. הוא התחיל להתנהג ככה בצורה מאוד מאוד קשה, אמר אותו, אם ככה, לשלם לו עכשיו אין לי, הוא לא רוצה את העסקה בדרך אחרת, אני מבטל את העסקה וכל טוב. נסע לעיר אחרת, מצא שם את אותו מוצר שהיה צריך ב-16,000 שקל. ועבור שוב, אותו אחד כאילו לוקח מחיר מאוד יקר. אז נסע ובאמת עשה סקר שווקים טוב, הגיע לחנות המפעל, סיפור ארוך, וקיבל את, קיבל את אותו מוצר שהיה צריך לקנות פה ב-40,000 שקל, קיבל את זה ב-16,000 שקל. עכשיו, אותי מעניין דווקא קטע אחד. אותו אדם שמוכר פה, הוא הרי יודע כמה הוא מרוויח, נכון? למה הוא מרוויח 40,000 שקל המוצר שאפשר לקנות אותו בחנות המפעל ב-16,000 שקל? אז מה הוא רוצה? איזה, תן לו פריסה. נכון, אתה רוצה להיות בטוח על הצ'קים, אתה רוצה את זה, אבל מה הלחץ? אתה עכשיו לוחץ אותו לקיר, גורם לו שהוא יבטל את העסקה, בשביל מה? אז מה? הבן אדם הזה כנראה רואה רק את הכסף שנמצא לו עכשיו מול העיניים. הוא לא מסוגל לעשות החשבון ששווה לו יותר. אני לא מדבר אותו אדם ספציפית, כן? אני אומר על העיקרון. הוא לא, ברגע שהוא נכנס למשהו, הוא רוצה את זה והוא לא יכול לוותר. וזה גורם לו לנזקים חמורים מאוד בהמשך. כמו האלה שרודפים אחרי הכבוד. אין ביזיון יותר גדול מזה. והמציאות מוכיחה את זה. אתה רואה את האנשים שרודפים אחרי הכבוד, איך הם נראים. אתה רואה את אלה שרודפים אחרי התאווה, איך הם נראים. יש להם תאווה או שגם תאווה אין להם? גם הנאה בעולם הזה אין להם. כשאדם מגזים ו... טוב, רואים את זה גם בדברים ביום-יום, כשאדם עושה דיאטה ועושה... הוא רואה עכשיו את האוכל מולו. הוא הרי יודע שזה יעשה לו תוצר רבות. הוא יודע הכל. אבל לא. האוכל עכשיו מולו קורץ לו הרבה יותר מכל הרווח העתידי. עכשיו, ברגע שהצדיק, שזה יעקב, יודע שככה הראש של עשיו עובד, מה הוא עושה? שולח לו מתנות. ברגע שהוא רואה את המתנה, עכשיו המתנה מול העיניים. אז אם הוא רוצה הרי עכשיו ללכת להילחם ולקבל את הכל, צריך לעקוף את המתנה, נכון? וללכת להרוג את יעקב, ואז לאסוף את הכל, כמו ביצים עזובות, אבל לאסוף את הכל. אבל בשביל זה הוא צריך לעקוף את המתנה. והרשע לא מסוגל לעקוף את המתנה. הוא פשוט לא מסוגל. יש עכשיו את הצון הזה מול העיניים. יש את השוחד, שזה כסף מזומן. אז מה הסיפור? תלך, תהרוג, ואז תאסוף את כל השוחד. לא, אבל השוחד שנמצא עכשיו מול העיניים, הוא לא יכול לעקוף אותו. הוא לא יכול לייצר. וזה הבעיה של הרשע, וזה גם ההצלה, וזה הרעיון של שוחד. זה נראה לי, לפי הבסיס של מה שגבלי חסמן אומר, יהיה בכלל הרעיון הכללי בנושא הזה. טוב. בכל אופן הוא אומר, זה הרמז מהפרשה. הרמב"ן ממשיך עם זה לכל אורך הפרשה להראות כל פרט ופרט איפה הוא רמוז לדורות. וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו, ארץ הסיוס די אדום. המדרש אומר שכל פעם כשחכמי ישראל היו הולכים להיפגש עם הגויים, או רבי לוי אומר שאדם שצריך להיפגש עם הגויים, הוא לא יודע מה לעשות, שיקח את הפרשה הזאת וילמד אותה. זה מה שנקרא היום שיטה מאוד גלותית, כה אמר עבדך יעקב, זה לתת לו את הכבוד, זה לרדת על הברכיים, אבל להציל את החיים. תקרא לכל אורך הפרשה הזאת, זה אומר, רב לכם שבט בער הזה, רב לכם טוב את הער הזה, תנו לכם, צפונה, תפינו עצמכם, תנו לגל לעבור, ואז תרימו את הראש חזרה. אבל בזמן שהגל עובר, להוריד את הראש. וזה באמת היצע ששמרה על עם ישראל כל אורך הדורות, מה שלומדים מפה. המדרש מספר שרבי, רבנו יהודה הנשיא, שלח פעם מכתב לאנטונינוס. אז הכותבים, הסופרים שלו כתבו את המכתב, והם כתבו שם, מנאי, ממני, יהודה נשיאה, למרן מלכה אנטונינוס, לאדון המלך אנטונינוס. ראה את זה רבי יהודה הנשיא, ובא ומחק ותיקן, אמר, מנאי עבד יהודה, למרן מלכה אנטונינוס. שאלו אותו, כל כך אתה מזלזל בעצמך? ככה מזלזל שם המדרש, כל כך אתה מזלזל בעצמך? אמר להם לא, שכך עשה יעקב. כה אמר, עבדך יעקב. הוא יכול להגיד, כה אמר, אחיך יעקב. כה אמר יעקב, כה אמר, עבדך יעקב. אם אתה יכול לצאת מהסיפור הזה, במקום עם דם, עם מילים, תעשה את זה. תן לו את הכבוד במילים, שיקבל את הפיצוי הזה, ירגיש טוב, ואז הוא כבר בן אדם חשוב ומנומס, אז לא מתאים לו להרוג. טוב, אז באמת זה ככה במדרש. אז הוא אומר, וישלח יעקב מלאכים לפניו, ולעשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. יש שבאמת, הנציב אומר, וזה דבר שצריך עיון, הנציב אומר שלמה באמת יעקב שלח מלאכים? כי מלבן הוא ברח, נכון? הוא לא אמר לו כלום, הוא ברח ממנו, ואז לבן רדף אחריו. ואז יעקב אבינו הבין שזאת הייתה טעות לברוח מלבן, שהיה צריך להודיע לו וללכת בצורה מכובדת. ולכן פה, כשהוא מגיע לעשיו, אז הוא מנסה כן ללכת ולהודיע לעשיו מראש שהנה הוא מגיע, כך אומר הנציב בעמק דבר. אז כאילו יעקב, החשבון שלו היה חשבון צודק, רק שלמען האמת זה היה טעות, כי הדרך עם עשיו זה הצפינו עצמכם, לא להתגרות בו ולא להתחיל איתו. כמו שהמדרש אומר, מתעבר מחזיק באוזני כלב, מתעבר על ריב, לא לא. ריב לא לך, מה אתה צריך להעיר אותו? כמו המדרש אומר, משל שודד, שהיה ישן, ועובר עובר אורה, והוא רואה מישהו ישן שם, אז הוא הולך ומעיר אותו, מה אתה ישן פה? אתה יודע שיש פה שודד מסוכן? הוא אומר, כן, זה אני, אתה הערת אותי, תודה רבה. איך המדרש אומר, מתעבר על ריב לא, מה חזיק באוזני כלב? עובר כלב, מה אתה צריך למשוך לו באוזן? תן לו ללכת. הוא אומר, אותו דבר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרמב"ן מביא את זה פה, לדרכו היה מהלך, והיית משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב, מה אתה מתחיל איתו בכלל? אל תתייחס אליו. זאת אומרת, למען האמת, הנציב עצמו לא מסביר מה ההבדל בין לבן ליעקב, למה אצל לבן הוא כן היה צריך להודיע לו, ואצל עשיו לא. יכול להיות שיש הבדל באמת, אני לא, הוא לא, הוא אומר שיש הבדל, הוא לא אומר על מה הוא ההבדל. יש, הרמב"ן אומר שזה רומז גם כן אל כל הגלות שלנו. איך היא התחילה? אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום, רומא, כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומיים, ומהם שבאו ברומא, ואי הייתה סיבת נפילתם בידם. הוא אומר, מי קרא לרומא לבוא להתערב פה בארץ ישראל? אורקנוס ואריסטובולוס. שתי האחים שרבו ביניהם על המלוכה, מבית חשמונאי, נכון? האורקנוס והריסטובולוס, בזמן הרומאים, זה התחיל כבר לפני כן, בזמן שמעון, שפנו בבקשה לרומא לכרות איתם ברית, אז רומא לא הייתה מעוניינת לכרות ברית עם עם ישראל. יש מכתב מאוד מעניין שנשאר מאז, שסנאטור רומאי נשלח פה לארץ לבדוק את ההיתכנות של ברית בין רומא לארץ ישראל, מה שהיה נקרא אז מדינת יהודה, המדינה של חשמונאים. והוא כותב מכתב ומובא, נראה לי ש... איפה ראיתי את זה? אחד הספרים על הגדה של פסח ראיתי שמביא את המכתב הזה, והסנאטור הוא כותב שמבחינה צבאית, מדינית, כל הדברים האלה זה מאוד מאוד מסתדר, ברית בין רומא ליהודה, אבל יש בעיה אחת, אומר, התרבות מאוד מאוד שונה, והוא מדגים את זה בדוגמה, הוא אומר, למשל העבדים, הוא אומר, אצלנו ברומא, על כל אדם חופשי יש 30 עבדים, זה היה מספרים אז ברומא, 30 עבדים לאדם חופשי. אחד. אומר, בארץ ישראל, במדינת יהודה, זה בדיוק ההפך. על כל 30 אנשים, יש עבד אחד. זאת אומרת שהפער בנושא של חירות ועבדות הוא פשוט פער לא נתפס, ואומר, וזו, תחשוב באחוזים כמה זה יוצא, כן? אחד על כל 30 מול 30 על כל אחד. והוא אומר, ויותר מזה, הוא אומר, היחס שלהם לעבדים הוא שונה לגמרי. הוא אומר, אצלנו ברומא, עבד שנתפס, על דבר הכי קטן, הורגים אותו מיד, נתלה מיד. הוא אומר, שם, הוא אומר, אני נכחתי, כך מספר אותו סנאטור, אני נכחתי במשפט, ששמעון, המלך החשמונאי, ישב לדון עבד שברח מעם האדון. ואז הוא ברח, ואז שמעון שואל אותו, למה ברחת? הוא הרביץ לך? הוא התנהג אליך לא יפה? מה, למה ברחת? זאת אומרת, הוא בא וחקר את העבד לטובתו. כאילו לראות, אולי האדון לא בסדר. הוא אומר, ואותו עבד אמר לו, הוא התנהג אליי מאוד יפה, אבל אני רוצה את החופש שלי. אז הוא אומר ששמעון אמר לו, המלך אמר לו, תשמע, אתה צודק, בעיקרון, הטענה הזאת היא טענה טובה. אבל מה לעשות? וזה, והוא פייס אותו והרגיע אותו, וסיפור שלהם אומר, אצלנו ברומא היה דיון כזה אי פעם. זאת אומרת, הם ניסו אי פעם להתייחס לעבד, שהטענה הזאת שהוא רוצה חירות היא טענה צודקת. הוא אומר, וכששאלתי את היהודים, ראיתי, אומר, גם ההתנהגות של המון העם, כולם התנהגות כזאת של התחשבות בעבד, ורואים אותו, מסתכלים עליו כאדם. אבל כששאלתי את האנשים, איך, למה הם מסתכלים ככה? הם אמרו, מה פירוש? כולנו היינו עבדים במצרים, וזכרת, כי עבד היית בארץ מצרים, ולכן למען ינוח עבדך ועמתך וינפש בין עמתך והגר, ולאמר ולכן כולנו זוכרים את הדבר הזה. נכתב מאוד מהם ואומר ולכן אין סיכוי שיהיה ברית בין רומא ליהודה, והברית לא יצא לפועל. המכתב הזה הוא השפיע בסנאט, והם לא יצא לפועל בגלל הבעיה הזאת שפשוט היהודים לא מספיק מפותחים. הם צריכים להתקדם קצת ואז הם יגיעו לתרבות המפותחת של רומא. אבל מה לעשות, תמיד היינו כאלה מפגרים. שלא מתקדמים לציוויליזציה. בכל אופן, אבל כמה שנים אחר כך, כשאורקנוס ואריסטובולוס רבו ביניהם, אז הם הזמינו את רומא לבוא לפשר. ותמיד רומא, עד היום, יש לה עניין לפשר בכל מקום בעולם, בצורה שהיא מסכסכת, כי ככה יש לה יותר שליטה. לכן, החכמים הגדולים, כשבאים לעשות הסכם שלום עם הערבים, קוראים לצד השלישי להצטרף, בשביל מה, בשביל שיפריע. האינטרס שלו זה שיהיה מריבות, האינטרס שלו זה ככה הוא שולט בכל מקום בעולם, אבל סבא, מחזיק באוזני כלב, מתעבר על ריב לו, לא אומר תחילת נפילתנו בידם שקראנו להם. למעשה הנביא הרי אומר שהיה ביום ההוא, לא יוסיף עוד שאר בית יעקב ופליטת בית ישראל להישען על מכהו ונשען על השם קדוש ישראל באמת. זאת אומרת שיש מצב, היום המצב הוא, שעם ישראל נשען על מכהו. הוא סומך, הם יעזרו לנו, אירופה ואמריקה והמדינות האלה, הם יעזרו לנו, עם ישראל נשען על מכהו. האמת היא שהם המכים, הם לא המצילים. הם אלה שדואגים לכל הצרות שלנו. בלעדיהם היה הרבה יותר טוב. זה נשען על מכהו. אבל מה לעשות, זה המצב של... בעזרת השם נזכה בקרוב שבנשאר השם קדוש ישראל באמת, זה סיכוי היחיד שלנו. בכל אופן, אבל ויעקב שולח מלאכים. למה דווקא אצל יעקב הוא שולח מלאכים? אצל אחרים לא מצאנו כל כך הרבה מלאכים. יש מלאכים, אבל לא כל כך הרבה. פה הוא וירא יעקב כאשר ראה מחנה אלוקים זה, נכון, הוא רואה, ויפגעו בו מלאכי אלוקים, פה מלאכים, בהמשך, וגם בסולם הוא רואה מלאכים. אז הרב מבריסק אומר שזה כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, ושמרתיך בכל אשר תלך. איך הוא שומר אותו? שהוא נותן לו את המלאכים שילבו איתו ויהיו איתו כל הזמן, והם השמירה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. כן. ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, זה הולך ככה, ויצב אותם לאמור, כה תאמרו, כה אמר. אז זה שלוש פעמים הלשון הזה. אז הרב מבריסק מסביר בפשטות, הוא אומר, ויצב אותם לאמור, הוא ציווה אותם לומר ככה, כה תאמרון לאדוני לעשיו, תבואו לפני עשיו, תעמדו ותתחילו מכאן, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי ועריכה רדתה, הוא רוצה שעשיו ידע שהוא קרא לו אדוני לעשיו, ולא הוא אומר מכתב לאדוני לעשיו, אלא, כשהוא דיבר איתנו, בינינו, הוא גם אמר אדוני עשיו. הוא רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, שגם כשהם נמצאים ביניהם לבד, גם אז הוא קורא לו אדוני עשיו. לכן, כה תאמרו לאמור, מה תאמרו? שאני אמרתי, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב. הוא רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. הנציב בעמק דבר אומר שבאמת, מה זה לאדוני לעשיו? אומר שאתה רוצה להגיע לפניו, תרגיל את עצמך לפני כן. כלומר, אם בדרך כלל אתה קורא לו חיים, 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 לפני שאתה מגיע אליו, תגיד הרב, 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 בשביל שלא יפלט לך באמצע, חיים. אומר, זה פשטה שיכולה לקרות, כן? לכן, תרגילו את עצמכם, גם כשאתם מדברים ביניכם, כל אתם אומרים, לאדוני לעשיו, אדוננו עשיו, אדוני עשיו, וכל הביטויים האלה. כה אמר עבדך יעקב, אבל אדוני עשיו, אז הוא אומר את זה שאדוני עשיו דווקא להרגיש לאדוני עשיו. יש דווקא הרי את הגמרא בחולין, דווקא פלמטט מספרת, יונים הרדיסיות. מה זה יונים הרדיסיות? יונים של הורדוס. הורדוס הרי היה מלך של בית, עבד של בית חשמונאי, מרד ותפס את המלוכה. עכשיו, בגלל, כמו שהסטייפלר בחיי עולם בחלק בית סרקיות מסביר בריחות, בגלל שהוא ידע שהוא לא מלך, והוא עבד פשוט, אז היה חשוב לו שכולם יגידו שהוא מלך. סוג של נובריש כזה, ככה, חשוב לו שכולם יגידו שהוא מלך. ולכן הוא לקח את היונים האלה, או שזה היה סוג של אורבים שיש להם יכולת דיבור, רשי שם בחולין, אומר שזה היה על ידי כשפים, העמיד שורות של תזיין מיל, 16 מיל, של יונים, בשתי צידי הדרך עומדות ומחריזות קירי, קירי, קירי. מה זה קירי? קיסר, מלך, אדון. קירי, 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 ככה כל הזמן יונים מחריזות קירי, קירי, קירי. הגמרא מספרת שם שפעם אחת הייתה יונה אחת, שבמקום לומר קירי, אמרה בירי. ומה זה בירי? עבד. טוב, ומה, אורדו סיבה והרגו אותה. טוב, אז דבר ראשון פתר את הבעיה, או הרגע זה הייתה היונה הזאת שיש לה לומר בירי. אבל אותי מעניין דבר אחר. מאיפה היונה הזאת היה לשכל להבדיל בין קירי לבירי ולהגיד בירי? הרי הם אולפות, פשוט תרגיל אותם לדבר, זה מה שהם אומרות. רק כנראה שהמאלפים עצמם, שאילפו אותם להגיד קירי, 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 תוך כדי אחד אמר לחבר שלו, קירי, בירי. היונה הזאת בדיוק תפסה את המילה הזאת. ולכן היא חזרה עליה. אז ככה זה נראה, שצריך להגיד את הקירי, קירי, קירי. אבל אצל איתם זה מה שעובד. יפה, נופץ, זה מול העיניים, זה חי, נסחף אחרי זה. זה שהוא יכול להסיק את הכל אחר כך זה לא משנה. העיקר שהוא מקבל עכשיו חי. רבי חזקאל לוינשטיין היה אומר על הפסוק, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. זאת אומרת שתשימו רווח. אומר רש"י, מה זה תשימו רווח? להשביע את עינו של אותו רשע. רגע, יש הבדל אם אתה מקבל 580 בעלי חיים, זה מה שהוא קיבל פה, בבת אחת או במנות, שיש הבדל ביניהם? לא, מבחינת ערך, מבחינת שווי, יש שום דבר. זה אותו דבר בדיוק. אז מה בכל זאת ההבדל? להשביע את עינו. למה? הוא רואה, ואחר זה נגמר, ווואו, עוד פעם. וואו, עוד פעם. וואו, וואו. אז אומר רבך, כלומר שתדעו לכם, זה כל העולם הזה. הרווח. הריק שיש באמצע. העולם הזה, כולו, כל התאוות של העולם הזה וכל ההנאה של העולם הזה, זה הריק. זה הריק הזה, מה שאין, זה התאווה הגדולה, זה ההנאה הגדולה. אם בן אדם יקבל את הכל בבת אחת, אז לא יהיה לו כלום. כל העולם הזה זה רק הרווח תשימו בין עדר ובין עדר. הרווח הזה שיש ביניהם, זה מה שנותן את הוואו הגדול, זה נותן את ההנאה הגדולה. למעשה יש פה, בארץ השעיר, שדה אדום, רש"י אומר מה זה ארץ השעיר, לארץ שעיר, כל תיבה שצריכה למד בתחילתה, הטילה כתוב היי בסופה. זאת אומרת שבמקום לכתוב לארץ שעיר, כתוב ארץ השעיר. למעשה בהמשך הפסוקים יש עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. למה פה שלא כתוב שעירה? למה פה זה הארצה ושם זה שעירה? אז יש רבי יצחק קוטנר אומר שהמהר"ל אומר שמה זה ארצה? להגיע אל ארצה עם ה', ארצה הכוונה עם ה' זה להיכנס לתוך הדבר. הוא אומר, לא אומרים, אומרים באתי לשמעון, לא אומרים באתי שמעונה. למה? כי לא נכנסתי לתוך שמעון, אלא באתי ונשארתי מבחוץ, נכון? אבל הכלל שתמיד כשאומרים את הכלל הזה, כל תיבה שצריכה למד בתחילתה, הטילה כתוב ה' בסופה, זה רק כשנכנסים לתוך הדבר. עכשיו כאן, השליחים שהוא שלח, הם באו לארץ שעיר, אבל לשעיר עצמה, בתוכן הפנימי שלה, זה הם עוד לא נכנסו. הם רק לארץ שעיר, לקרקע שם נכנסו, ולכן זה ארצה שעיר. שעיר הם לא נכנסו, ארצה, לארץ שעיר הם כן נכנסו. מה זאת כשיעקב אומר לו שלעתיד לבוא הוא יבוא אליו? ואיך הוא אומר לו, עד אשר יבוא אל אדוני, שעירה. אז יהיה הזמן שבעלו מושיעים והר ציון משפוט את הריסיו, יעלו לשעיר עצמה יגיעו, ואז תהיה הגאולה במהרה בימינו אמן. רבי חנן מירון הקשה מרופא הקדיש ברוך הוא זכי ישראל, תסיקו חרבו להם טרור מצווי, שנאמר, אדוני חופץ למען תצפוי, יגדיל טרור וידיר.